שלום וברכה. אנחנו יודעים שמצב שאנחנו חיים בו מאוד מזכיר לנו אותה סיטואציה שעם ישראל היה נמצא בזמן חורבן בית המקדש השני. גם היום ישנם קבוצות שמנוגדות זו לזו, ישנם סיקיריקים, ישנם איסיים, כמו שהיה אז, והפרושים, והצדוקים, והבייטוסים. גם היום ישנם הרבה קבוצות והרבה חלקים בעם ישראל שנמצאים בעימות אחד עם השני. איך אפשר לפתור את הקשיים שאנחנו נמצאים ביניהם? איך אנחנו יכולים להמשיך לחיות הלאה בלי להרוס לנו את בית המקדש ההולך ונבנה מחדש? איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו נעשה תשובה על פי רמב״ם, כמו שדיברנו פעם שעברה, והפעם אנחנו לא נחטא? לעניות דעתי, ישנם שלושה שלבים, או שלושה תנאים, שאם אנחנו נעשה אותם, זה יעזור לנו לחזור בתשובה מלאה מהחטא הלאומי שהיה לנו בחורבן בית המקדש. דבר ראשון, זה אם אנחנו נזכור ונפנים שאף אחד מהקבוצות שקיימים היום בעם ישראל לא מייצג את האמת המוחלטת. לכולם יש דעות, לכולם יש מחשבות, אבל אף אחד מהם הוא לא בעל הבית על האמת. יש ביטוי כזה שאומר שלכל בעיה מורכבת, קשה, יש פתרון קל, מהיר, פשוט ולא נכון. אנחנו בבעיה מורכבת. אנחנו חיים במצב קשה. ופתרון קל, פשוט, מהיר הוא בוודאי יהיה לא נכון. תיקון לדבר הזה זה קודם כל בהפנמה, אנחנו לא מחפשים פתרונות קלים, ואף אחד מכל הקבוצות שקיימים היום בעם ישראל לא מביא את הפתרון לבעיה, לא נותן את הדרך אחת יחידה נכונה. כמו שמצב דומה היה בקום המדינה, רב צבי יהודה כתב פעם מין כרזה כזאת, או מכתב, שבה הוא פונה לכל עם ישראל ומזהיר אותנו מהתפיסה שאמת נמצאת בידיים שלנו. קבוצה שלנו היא שמייצגת את האמת והדרך היחידה הנכונה לגאולה שלמה. הרב צבי יהודה כתב, אצלכם זה מופיע במקור מספר אחת, הוא כתב ככה: את אחיי ואת אחיותיי בכל חלקי עמנו, שבכל המפלגות ובכל הארגונים, את כולם אני מבקש ומאפיל תחנונים לפניהם. חוסו נא על נפשותיכם ועל נפש עמנו כולו. אל נא יחליט כל אחד מאיתנו, כל מפלגה וארגון וחלק, כי רק איתו כל האמת וכל הצדק. המילים הללו של רב צבי יהודה קוק, הם חדרו לנפשנו הלאומית מאוד מאוד חזק אז. אבל זה רק בנפשנו. בשכל אנחנו עדיין חושבים, עדיין מקווים, שדרך שלנו היא אמיתית ונכונה וטובה. אבל אם אנחנו באמת נבין ובאמת נאמין שהשמאלנים הם לא בוגדים, והימנים הם לא פנאטים, והחרדים הם לא פרימיטיביים, אלא הם חושבים אחרת מאיתנו, אחרת, לא פחות טוב, לא פחות חכם, שנוציא מהלב שלנו את ההתנסות על החלקים אחרים של עם ישראל, את התחושה של בוז כלפיהם. אם אנחנו נזכור שדווקא את זה מה שהחריב את בית המקדש, אז אולי זה יכול לעזור לנו להתייחס אחד לשני, אם לא באהבה בשלב הראשון הזה, אבל לפחות בכבוד. זה דבר ראשון. דבר שני שיכול לעזור, כדי שאנחנו לא נחטא באותו חטא שהיה מאפיינת, שגרם לחורבן בית המקדש השני, זה אם אנחנו נפנים, נאמין, שיש אצל הרבה אנשים יצר שנאה כלפי הזולת. ויצר השנאה הזאת, אז אנחנו מלבישים אותו בכל מיני צורות של כל מיני תירוצים שכביכול אני שונא אותו בגלל שהוא חילוני, או בגלל שהוא שמאלני. באמת יש כזה דבר, זה מאפיין הרבה אנשים. סתם, שנאה, יצר שנאה. ואתה לומד איך לנווט אותו, איך להסביר אותו, איך להצדיק את השנאה שלך באופן תרבותי. לכן, התיקון לדבר הזה הוא אמירה ברורה, חד משמעית לעצמך, אמירה בוגרת, כשאתה מיישר את מבט לעצמך בעיניים, בראי, ואתה אומר לעצמך, אני שונא ואני מעוניין להפסיק עם זה. אני רוצה להפסיק לשנוא. אנחנו נלמד להתפטר מיחס של התנסות והבוז כלפי אנשים אחרים, רק בגלל שהם חושבים אחרת מאיתנו. כי דווקא הדברים הללו הם שהחריבו את בית המקדש השני. אומר על זה נציב מוולוז'ן, כשהתעוררה השאלה, האם אפשר, ואם כדאי, ואם נכון, לנדה קבוצה אחת גדולה, שהייתה אז בעם ישראל, שהם הלכו בדרך לא טובה, דרך לא נכונה, והיה מין מחשבה כזאת, בחלק גדול בעם ישראל, שאנחנו נתייחס אליהם כאילו זה לא מעם ישראל. זה נקרא מין יחס של פירוד הקבוצות, פירוד הקהילות. אז הרעיון של להפריד קהילות, בצורה כזאת שאנחנו לא נתחתן איתם, לא יהיה לנו שום קשר איתם, בגלל שהם הולכים בדרך הלא נכונה לפי דעתנו. כשעלה הרעיון הזה, נציב מוולוז'ן כתב מכתב מאוד מאוד חריף נגד הדעה הזאת, ואמר שעצם הרעיון לנדה קהילות שלמות בעם ישראל, הרעיון הזה הוא כמו סכין בלב האומה. והוא אמר שזה מאוד מזכיר מה שקרה אז בבית המקדש השני, שזה שהחריב את הבית. אז הוא כותב, אצלכם זה מקור 2, אומר נציב מוולוז'ן בספר משיב דבר, אומר ככה, בשעה שראה פרוש אחד מקל באיזה דבר, זאת אומרת, היו שם פרושים, הקהילות שאנשים הזדהו איתם, כן? הוא ראה את עצמו אחד מהפרושים. וכשהוא ראה שמישהו מקהילה שלו, מהפרושים שלו, אבל הוא מקל במשהו. היה שופטו לצדוקי שמורידין אותו. זאת אומרת, היה אומר שהוא אדם, הוא לא משלנו, לא מקבוצה מהיהודים הכשרים בעם ישראל, אלא הוא צדוקי. ומזה נתרבה שפיכת דמים בהתר לשם מצווה. הוא רצה לסנוע ולהרוג לשם מצווה. בטעות. וכל זה אינו רחוק מהדעת להגיע חז ושלום בעת כזאת גם כן, זאת אומרת בזמן הזה שהם עכשיו נמצאים, זה סיפור הזה לפני כ-150 שנה בערך, אשר על פי ראות עיני אחד ממחזיקי הדת ידמה שפלוני אינו מתנהג על פי דרכו בעבודת השם, וישפטנו למינות ויתרחק ממנו. גם היום קורה דבר דומה, אומר על זה הרב מוולוז'ין, והוא אומר, ויהיו רודפים זה את זה בהתר. היו אומרים, עכשיו מותר לי לסנוע אותו, מותר לי לנדות אותו, מותר לי לעשות דברים רעים, כי אני צודק, כי זה בהתר. וזה מה שהחריב בית המקדש. הצעה שנייה בנושא הזה, איך אפשר לא ליפול בטעות כמו שהם נפלו אז, ואיך לתקן את הדבר על פי דרכו של הרמב״ם, זה אם אנחנו נזכור שיש להרבה אנשים מעין יצר, יצר שנאה, שהוא מבטא את היצר הזה כלפי האנשים אחרים, בגלל שהם כביכול, בגלל שהם שמאלנים או ימנים, דתיים, חרדים וכו'. כן, זאת אומרת, בשבילם יחס לשמאלנים או ימנים, דתיים או חרדים או חילונים, זה רק תירוץ. באמת, מה שדוחף אותו זה יצר שנאה. אפילו בין שני חברים זה יכול להיות, בין אחים עצמם. יש כאלה ששני אחים שונאים אחד את השני. למה? בגלל שהוא לקח את המצלמה שלו, בגלל שהוא נסע באוטו שלו, הוא לא החזיר לו את נעליים בזמן, לא משנה. אנחנו נמצא הרבה תירוצים למה אנחנו שונאים אחד את השני. אבל באמת זה לא בגלל הנעליים ולא בגלל ה... מזגן שהוא רצה להדליק או לא רצה להדליק. אלא בגלל שיש כזה דבר, יצר שנאה. ואנחנו מחפשים לזה הסבר, תירוץ, איזשהו הצדקה תרבותית כזאת, שתגיד, טוב, אבל אני צודק, אני עושה את זה בגלל זכך וככה. אבל באמת זה לא. ואם אנחנו נפנים את ההבנה הזאת, אנחנו נוכל לשלוט על היצר. ולהגיד, אני אלמד לא לסנוע. נכון, הוא חושב אחרת, ואני עם כל זה לא שונא. גם אם זה אדם הוא פושע מבחינה הלכתית, לפושע ישראל, גם כלפיהם, חז"ל אומרים, צריך יחס של אהבה וכבוד והערכה, ולא להסכים איתם. לא להסכים בשום אופן. אפילו צריכים להתנגד וללחם נגד דעות הללו, אבל לא לסנוא. תסתכלו, מסביר רבי יונתן אייבשיץ במקור 3, בספר שלו יערות דבש, אומר ככה. ואם הוא רשע גמור, פשיטה שיש להתפלל עבורו, עבור בריאותו, לבעל ימות חייו. כן, בשבילו זה פשיטה, רשע גמור, פשיטה שצריך להתפלל שהוא עברי, שהוא לא ימות, חייב. למה זה כל כך חשוב? כי אנחנו לא אנשים נפרדים, אז הוא פושע, או איזה יופי, הוא עכשיו יהיה בגיהנום, ולי יהיה טוב. אבל אם אנחנו נזכור שבבית המקדש, זה היה, בזמן בית המקדש, כולם היו יחידה אחת, קבוצה אחת, ישות אחת, עם אחת, הייתה אחדות מוחלטת, אז זה ככה גם היה מבחינה רוחנית, מבחינה אמיתית, מבחינה נפשית. זה מה שהיה וזה מה שקורה גם עכשיו. אנחנו במהות דבר אחד, וזה שהוא עכשיו סובל, או הוא עכשיו מקבל עונש, זה חלק ממני. גם אני סובל מזה בסופו של דבר. אנחנו דבר אחד. אז אומר על זה רבי יונתן אייבשיץ, כמובן אני צריך להתפלל שהוא לא יהיה חייב, ואולי כאשר ישוב לבריאותו, יתקן אשר שיחט, ועד יום מותו יחכה לו, אולי ישוב. הקדוש ברוך הוא מחכה לו, רוצה שהוא ישוב. ועוד, אם ימות בלי תיקון, הרי זה עבד עבר אחד מגוף כללות ישראל, שהם כגוף אחת. כן, שמתם לב ליחס הזה. זה הרעיון. הוא מתייחס לעם ישראל כגוף אחד, וכל אחד הוא איבר של גוף הזה. ואם ימות בלי תיקון, הרי הגוף חסר איבר, או מקצת איבר, ואין השכינה שורה על גוף פגום, בעל מום. האחדות הזאת שהייתה אז, זאת היא השכינה. על זה מדובר, זה כל העניין כאן. זאת שכינת ישראל, כשכולם ביחד. וכשיש חלקים בעם ישראל שהם כאילו מנודים, אז אין שכינה. ואז הוא מביא דברי זוהר הקדוש, שאומר, אמר רבי, אסור לו לאדם להתפלל על רשעים שיסתלקו מן העולם, שאלמלא סילקו הקדוש ברוך הוא לטרח מן העולם, כשהיה עובד עבודה זרה, לא בא אברהם לעולם. ושבטי ישראל לא היו, והמלך דוד, ומלך המשיח, והתורה לא ניתנו. לכן אנחנו מבינים שיחס שלנו לפושעי ישראל צריך להיות קודם כל בלי שנאה. אני לא מסכים, אני רוצה לעשות הכל כדי לשכנע אותו לעשות אחרת. הכל כדי להשפיע, ללחם, לעצור את הדעות שלו, לעשות הכל מה שאני יכול, אבל לא בשנאה. וזהו דבר שני. ישנו דבר שלישי שאפשר, שיכול לעזור לנו לתקן את החטא שהיה בזמן בית המקדש. וזאת הבנה שהמציאות שאנחנו חיים בה היא תוצאה של הפנימיות הלאומית שנמצאת בתוכנו. כמו שאנחנו אמרנו בשיעור הקודם, מציאות באה מלשון יציאה. יציאה לפועל. תוצאה. העולם שלנו הוא השתקפות של מה שקורה בתוכנו. ואם אנחנו נהיה מלוכדים, אנחנו נהיה באמת באהבה אחד כלפי השני, אז כל הבעיות החיצוניות שלנו, שקיימים עם אויבים, בתוך המדינה שלנו שישנם אויבים, ואויבים שנמצאים מחוץ למדינה, מכל אויבים, בעיות הללו, כולם, הם ייפטרו. הם ייעלמו מעצמם. כמו שאנחנו מבינים שחורבן בית המקדש, הוא לא נגרם על ידי רומאים, אלא מה שקרה בתוכנו. ככה גם הבעיות שקיימות לנו היום, ביטחוניות, כלליות, בזירה בינלאומית, כל הבעיות, הם גם תוצאה של מה שקורה בתוכנו. ואם אנחנו נלמד לאהוב אחת השני, העולם, המציאות, הסביבה, הם יתאימו את עצמם לנו. זה קשה להאמין בזה. אנחנו כל כך רגילים שכל מה שאנחנו עושים זה רק, אנחנו כמו שחקנים על הרקע של תפורה ועל הרקע של במה גדולה שאנחנו פה פועלים בעולם. אבל באמת זה לא. אנחנו לא רק הבמאים של העולם הזה, אלא אנחנו גם המחזאים של כל העסק. מציאות האחדותית. ואנחנו שם מחליטים מה יהיה. כששלושת התנאים הללו התקיימו, אז ייווצר במציאות מעין עולם אחר, עולם חדש. זה נכון שזה לפעמים אולי האמירה הזאת או המחשבה הזאת יכולה להיראות כמו קצת נאיבית, קצת לא ממשית, כי יש לנו הרבה בעיות והרבה קשיים, ובעזרת השם אנחנו בשיעור הבא גם נדבר קצת יותר על איך לפתור קשיים ממש שקיימים בינינו. אבל גם בלי ההבנה הזאת, עצם העובדה, עצם הרעיון, שמה שקורה לנו בחיים זה השתקפות שמה שקורה בתוכנו. הרעיון הזה הוא הוכיח את עצמו. הוא מתחיל מהמבול שקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם, והוא בא למבול למה? כי זה מה שקרה בין בני אדם, בין היצורים שהיו אז. ופועל יוצא של המצב שלהם זה במבול, ככה גם הדברים הטובים שקורים בעולם, הם קורים מתוך שינויים שמתרחשים בנפשנו. זה נראה נאיבי כי אנחנו, כי קשה לנו להאמין בזה. אנחנו כל כך רגילים להרגיש את עצמנו, בין בהסתכלות חילונית, בין בהסתכלות דתית, אבל אנחנו רגילים לחשוב על עצמנו כמו בובות כאלה, מריונטות, שהכוחות הגדולים, מיסטיים או טבעיים, מנהיגים אותנו. יש כל מיני כוחות כאלה היסטוריים, והם שקובעים לנו את החיים. אבל באמת זה לא כך. העולם הוא מגיב. וההבנה הזאת היא עוברת כמו חוט השני בכל תורת ישראל. זה אחד השדרים העיקריים שאנחנו אומרים את זה לעולם. וככה אדם יכול לקחת אחריות על החיים שלו. לא שעשו לנו את זה. הם באו, רומאים, רשעים, הערבים עשו לנו פה בעיות, האירופאים, האמריקאים, הם שעושים לנו בעיות. לא. אנחנו לוקחים אחריות על מה שקורה לנו. וזה מתקן את בית המקדש. זה קובע מהלך ההיסטוריה. בעזרת השם, במהרה וימינו, נתקן מה שהיה אז, וזה תוכן של תשעה באב. שלום ולהתראות.